ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיברנו על שתי מתודות בביטויי המקרא. אחת מהיסודות שהקמחי, רבי יוסף קמחי, רבי דוד קמחי בנו, ניסחו בהוראה של כפל העניין במילים שונות, והסברנו גם את הצורך שנולד כתוצאה מזה שהנבואה לכתחילה הייתה בעל פה, ובעל פה כשיש כל מיני ניסוחים מצלצלים או שאתה רוצה לאמץ אותם, אז אמר אם הוא לא חוזר עליו אז אתה לא יכול לזכור אותו, לעומת דברים שבכתב שמעצם הגדרתם הם נשמרים. אז לכן אחד הסיבות שנולד הצורך בכפילות ובחזרה וכדומה. אלא שכאן אנחנו נתלעים לבעיה אחרת, ומי שתפס בפעם הראשונה, והנביא הרי דיבר אל ציבור מגוון, והיו נתן, אני חושב שהבאתי כבר דוגמה על חיי שרה, הבאתי את הדוגמה. שכתוב בגמרא שמעשה ורב עקיבא שדרש לפני הציבור וביקש הציבור להתנמנם, אמרתי את זה, לא?
הבנתי.
ואז הוא חיפש דרך לעורר את הציבור, אז הוא אמר למה חיה שרה 127 שנים, וכמובן ש עומק יותר גדול בשאלה, שזה הפעם היחידה בתנ״ך שנמנים חייה של אישה. בת כמה היא כשהיא מתה? נו, אז זה כבר משהו מיוחד.
פעם אז היחידה או שונה?
הפעם היחידה. אין עוד בכל התנ״ך כולו, זה לא פטנט שלי, זה פטנט של הפרסים, שמתפרטים כמה שנותי חייה של שרה. וכל שכתוב שמאה שנה, 20 שנה, 7 שנים וכו' וכו', ולכן רש"י אמר בת כף ובת חו וכדומה, בהדגשה, ושני חיי שרה זה הסיום. אז התשובה באחת מדרכי המדרש, שאסתר מלכה על 127 מדינות. כל הציבור התעורר מהשינה, איזה פטנט כזה. בסדר, אז הציבור שהתנמנם התעורר בגלל החידוד שבדבר, החריפות שבדבר. אבל כשרב עקיבא דרש, אז היו גם תלמידים ברמה של תלמידי רב עקיבא. מה הוא אמר להם? הם לא רצו להתנמנם, אבל מה בסדר? היסוד הגדול של דברי חז"ל כשהגיעו אלינו בניסוח, שהם דיברו בלשון כפולה ומשולשת ונסתרת ורומזת, ותלמידי החכמים הגדולים שביניהם הם ציבורים שמעו יסוד של שינה, איפה זה הופיע במגילה? ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות, שינה,
איפה?
עוד יותר. שישתה וירדם בשכרותו. גם צורת החגיגה של פורים זה שינה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו לא בפורים. אבל בעיקרון זה כשרב עקיבא אמר את הדברים האלה, אז הציבור התלמידים היה מבסוט, התלמידים המבינים איזה יסוד גדול שהדבר הזה נמצא. והפשוטים הבינו פשוטים. כגון זה אני אומר, שהנביא אמר, עובד את הדוגמה במדי, אבנים נפלו, גזית נבנה, שכמים גודה וארזים נחליף, ויש כאן הבדל בין נטייה לבנייה וכו' וכו'. אבל אותם הראשונים שהלכו בדרך של כפל מימים שונות לא טרחו להתייגע מה יש בשוני, גם עם הרעיון שווה ניואנס חדש. וזה העבודה הגדולה של המלבים, שקיבל שיש רעיון משותף. אבל הוא בנה מערכה גדולה מאוד לשונית, שבנויה על כך שאין סתם מילים נרדפות. יש מילים עם ניואנסים. חייבים להודות שיש לפעמים שזה מבריק מאוד, ההבדלים, ויש לפעמים שזה, אתה מרגיש את הדחק שבדבר הזה. אבל גם אם אני לא יודע לפרש מה ההבדל הניואנסים, אבל אני מקבל את ההנחה שאכן יש דבר כגון זה. הדבר הזה אמור, אנחנו עומדים עכשיו בפרקי תהילים, כן? שקיבלו הסבה לפסוקי דזמרה. כשאתה מתפלל, זה לא שמדברים אליך, אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר אל עצמך, אתה רוצה להבין את מה שאתה מוציא מהפה. אז להגיד סתם מילים נרדפות, ודאי שבכל מה שאתה אומר יש קבלה בפני עצמה. וזה כנראה, לא זכור לי שיש בכתבי הרב קוק ניסוח של הבעיה הזאת. אבל כשאתה מעיין בפירוש שלו, אתה יכול להבדיל שכשהוא מתפלל אמר כל מילה שהוציא, מה שכתוב, כמונה מאות. זאת אומרת, אז כל מטבע שאתה לוקח היא מטבע, היא לא דמה לחברתה, זה מטבע, זה פרוטה ועוד פרוטה, וזה מצטרף לחשבון גדול, אז כל אחד יש לו דבר בפני עצמו. אז כשהוא התפלל, הוא ביקש לומר מה יש בכל אחד מן הניבים שאין בחברו. אני אקרא את הפסוק שפותח. עוד על השם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, זוהי פנייה לספר בגדלות דברי השם. אני נתחיל מהסוף. הודיעו בעמים עלילותיו. ברור, עלילות זה הרבה מעשים. היום אנחנו משתמשים בזה יותר בצליל שלילי, אבל עלילה זה גם סיפור של מתח. זה גם סיפור שהוא מתפתח ואתה לא יודע למה הוא יגיע. אתה יכול לראות בהיסטוריה, גם הלאומית וגם הכללית, מעשים שעל אתר הם מעשים פשוטים. פתאום, כשמתגלה לך עוד דבר כזה, אתה רואה איך העלילה הזאת מתפתחת. גם בעברית החדשה אנחנו מדבר, העלילה מתפתחת. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא מעשה אחד, ואתה לא יכול לאמוד איך המעשה הזה סופו להתגלגל לדברים אחרים.
זה הפשט בנעילה.
בבקשה.
זה הפשט בדות המזרח, שאומרים
בתחילת נעילה. כן. בלי ספק. אני חושב, זה בוודאי לקוח מן היסודות הללו. זאת אומרת, הוא עושה, מה זה נורא לילה? נורא לילה זה סיפור נוראי. מה נוראי? הנוראי, כל מיני מסקנות שיכולות לצאת מדבר, ובלי שאתה לקחת את החשבון מאותו מעשה פעות שנעשה לנגד עיניך, לא ייחסת לו חשוב, ואחר כך התגלגל. הרי גם ההיסטוריה של המדינה, כל מיני דברים, אם נכנס לסיפורים האלה, יחלה היום, לא נחלם כל מיני סיפורים, איך כל מיני עלילות מתגלגלות כשאתה לא יודע מי. עשית איזה מעשה קטן, והמעשה הזה אחר כך התגלגל בפני שאתה ידעת. אבל יש מישהו אחראי לו. מי שאתה אומר, נורא עלילה, זאת אומרת, הוא עושה כל מיני עלילות, הוא עושה כל מיני דברים, שאתה רואה את המעשה לנגד עיניך, ואתה לא יודע איך הדברים הללו אחר כך יתגלגלו. המאמין נוטה לחשוב, ולעיתים גם יכול להוכיח את זה, שבסופו של דבר זה היה מוצלח. נעשה איזה מעשה שהיה מעשה פעות על אתר, ואתה לא יודע איך אחר כך הוא התגלגל והגיע לדברים אחרים. זה יכול להיות בתכסיסי צבא, זה יכול להיות בתכסיסי מלחמה, זה יכול להיות בתהפוכות של המסחר. החיים שלנו מלאים עלילות. זאת אומרת, עלילה בהוראה החיובית זה לא רק דבר שלילי, אלא זה דבר קבד ודבר שאתה מכיר רק חלק מן הדבר, רק, ואתה לא יודע איך, איך הדברים הללו אחר כך התגלגלו.
גם
התורה
רואים
שזה
לא
שלי, ושמה עלילות
דברים.
סליחה. כדי לא להיכנס למה שאמרת, אני מרחיב את הדיבור. שם עלילות דברים זה בצליל שלילי. ואני מתכוון לומר שכתוב פה, הודיעו בעמים עלילותיו. אם הם שליליים, למה צריך להודיע את זה? אדם, אתה צריך להודיע שאלה הם דברים שאחר כך הם מתגלגלים, ודווקא הם בסופו של דבר יכולים להגיע לכלל חיוב, אבל אתה לא תמיד יודע כל מיני דברים כגון אלה. זה כמו שזה יכול להיות בדברי מלחמה, זה יכול להיות בכל מיני סיפורי סיפורים, איך דבר אחד הוא מתרחש ואתה לא יודע למה הוא התגלגל, ובסופו של דבר הוא התגלגל לטובה. על עוד יהיו בעמים עלילותיו, זאת אומרת, תפרסמו, יש דברים כאלה, אתה צריך לראות את התמונה בכללותה. כשאתה רואה את התמונה בכללותה, אתה יכול להבין איך כל מיני דברים פעוטים כאלה, בסופו של דבר זה הגיע לדברים חיוביים ותועלתיים. על כל פנים, לפרסם את הדבר הזה, זה הדוגמה של הודיעו בעמים עלילותיו. כל מיני עלילות, אתה צריך לפרשן את זה. זאת אומרת, אתה צריך להדגיש את אותם העלילות שבשעת מעשה ראית רק קטע קטן לנגד עיניך, ואתה לא יודע איך כל הדברים הללו אחר כך הם עלילות ומתחברים כל פרט הוא פרט קטן כזה, איך אחר כך אני אזכר ברגע הזה, יש חוברת עלילות שי, עלילות של השבק. למה? כי אלה מעשים פעוטים שאחר כך הם מתחברים לך פולי אלמוני, ובסך הכל קרה תועלת לכלל ישראל מהדבר הזה. אבל אתה לא כל כך בטוח אם זה באמת אותו סיפור או דברים כגון אלה. אז אתה יכול להצביע על טביעת אצבעות במעשים שהקדוש ברוך הוא כאילו טבע פה, ואיך כל זה אחר כך הודיעו במי לפרסם את העלילות הללו שלו. זה הדבר היותר פשוט בפסוק. הודו לשם פסיק, קראו בשמו פסיק. ואז השאלה היא, מה טיב של קריאת השם ומה הטיב של ההודיה, וזה כאילו מביא אותך להודיעו בעמים עלילותיו. אני מנסה לחשוב מה היה כיוון החשיבה של הרב קוק בדבר הזה. קראו בשמו, נו, אם למדתם כבר פרשת שבוע קצת, אז יש דוגמה טובה לדבר הזה. עוד פעם? ויקרא שם בשם השם אל עולם. איפה זה שם? במקום שהוא נטע אשל, הייתה אשל בבאר שבע, ואתה לא כל כך יודע מה הוא יקרא שם. יש לנו דוגמה של אברהם, איפה? במזבח. במה המזבח? אז אומר הרמב"ן שהמזבח הוא מקום של עבודת השם. הוא הפך להיות, כתוצאה מהפעולה של אברהם, הוא הפך להיות איזה מרכז רוחני. כיוון שאנשים התקבצו מסביב לו, כך הרמב"ן מסביר, אז זו הייתה הזדמנות לפרסם את שם השם, לקרוא בשם השם. רש"י הביא בשם חז"ל, לא רק לקרוא, אלא גם להקריא. זאת אומרת, לדאוג על כך שבני אדם הוא יקריאו כתוצאה מהאסיפה שמתכנסת שם, אז זו הייתה הזדמנות לפרסם את שם השם. במקרה של הפסוק הזה זה עוד יותר מובן, אשל.
אכילה שתייה
לינה. אחד ההסברים המדרשיים זה אכילה שתייה לינה. זאת אומרת, מוצאים ב... אז יש מחלוקת בגמרא אם הוא בנה שם פרדס, הוא נתה שם פרדס, הוא נתה פונדק או משהו כיוון זה, והגמרא מסיימת שאברהם מכניס אורחים, יאמרו לאכול, אז אמרו לו תודה רבה, אמר לה, אני נתה תודה, מה, אני מגיע לי משהו, אני לקחתי של הקדוש ברוך הוא. אז זה ויקרא שם, יקרי. אברהם, זאת אומרת, דאג שיקראו בשם השם על ידי ה... הוא קודם נתן לאנשים לאכול, יהיו מפשוטים. לא בא אליהם בשם, תתחילו להאמין, הוא נתן להם לאכול, היו... הרגישו את החסדים שלו, הרגישו את הטובה שהוא עשה. ואז ממילא זו הייתה התענות לגלגל עליהם את יסודות האמונה, בין אם זה פרדס, בין אם זה... פונדק, בין אם זה לא פונדק אלא אשל, במדבר אתה הולך ואין צל, אתה עובר, יש איזה, אלן, תבוא, תשב, ואז באיזה מקום שהוא, מתחבבים שם, נשים שם, ואז לקרוא בשם. ואז השאלה מה זה הודו לשם. הודעה, זה כבר... הדבר הראשון, הקטע הראשון בסידור, מודה אני לפניך, ואז הרב מניח יסוד לשוני, מודה. למה בזמן שאתה אומר תודה, אם אתה מנומס, אתה קדקידה, אתה מכופף את הראש? אני מודה לך. מה טיבה של הפעולה הזאת, אני מודה לך.
יש פה
הודעה
לכתוב.
יש פה מה? הודעה. יש פה וידוי. הודעה ווידוי זה יסוד אחד. כשאני... סליחה, איך הולכים פה לרחוב יפו? אני מודה לך. אני ברגע זה לא יודע, חסר לי ידיעה איפה זה רחוב יפו. אז לך יש... מעלה עליי, אתה יודע איפה זה רחוב יפו. אז אני מתוודא ואני אומר, אני לא יודע איפה רחוב יפו, אתה מסרת לי את ההודעה הזאת, אז אני מתוודא בפניך, ואותו וידוי מקבל גם את ההודעה. אז זאת אומרת, נו, איפה נפגשתם את זה לאחרונה בתפילת מנחה? במנחה. פעמיים מודים אנחנו לך, נודה לך. אם אמרת מודים, למה אחר כך, אחרי שני משפטים, אתה אומר נודה לך? תנסו להיזכר, מהי מילת היחס, מודים אנחנו לך? עוד פעם? ש. מודים ש. ואחר כך, נודה לך על. מילת היחס הזאת קובעת. יש הודעה, מלשון הודעת בעל דין. מסירת מודעה. מודים אנחנו לך שאתה זה הצהרה. אני מודה שאתה הוא השם אלוקינו. ואחר כך, נודה לך על חיינו, נמסור בידך, אני מודה לך על זה שנתת לי חיים. על נשמותינו הפקודת לך. זאת אומרת, היסוד של הודעה הוא שווה. הנגזרות ממנו תלויים במילת היחס שבא אחרי זה. אני מודה על ואני מודה ש. אני מודה שאתה חייב לי 100 שקלים. אז זה הודעה של הודעת בעל דין. מודה שאתה חייב. מודה לך על משהו שקיבלתי ממך. ועל פי זה הרבה דברים מוסברים ביסודות של הודעה. הודו לשם זה מסירת מודעה. הודו לשם... אצלנו זה הפך להיות ניב. עוד השם קידמתי עולם חלדו, ואומר, עוד. זה ניב שאנחנו משתמשים בו הרבה, אבל שכתוב עוד הוא לשם, אז אם הוא לקח את זה בפני עצמו, אז עכשיו בואו נראה איך זה עובד. ההוד הפנימי של קדושת שם השם, אשר סודו נגלה לישראל עם קרובו, מצד קבוצת הנשמה האצילית, מורשת אבות העולם לזרע בחירה, שורשו פתוח בהכרת הקודש הפנימית, הצורה בשם השם, המתעלה מכל גילוי של מפעל ומעשה ועלילה, שאין הגבלתם יכולה להקיף את כל גודל הפאר והעוד התפארת, השופע מתוך עצמות קדושת השם, המופיע על התוכן הפנימי של שורש הנשמה בעליצות קודשה. מובן, אנחנו יודעים כל מילה, כל מילה מפרשים אותה. מה? עוד לפני שנצא לפרש, מה מאפיין את המשפטים האלה שקראנו?
השירה.
עוד יותר עמוק מה שאתה אומר. יש פה שטף. אתה רגיש שמשהו שוטף אותו, והוא לא יכול לעצור. אז הוא אומר, העובדה שעוד הוא לשם. מה כאילו יש סתירה בין זה לבין המילים שאחרי זה?
מה?
עוד הוא לשם, אז אתה יודע את השם שלו. עוד הוא לשם, אמרת את שמו. מה זה קירו משמו? אז אתה חוזר על זה, מה זה עוד הוא לשם? אז עכשיו נראה. ההוד הפנימי, הוא כמובן מתכוון לכמו שאמרנו, מודים, הודעה. ההוד הפנימי של קדושת שם השם, זאת אומרת, אתה קורא הודעה למשהו שיש לו הוד פנימי. רק רגע. הנחת היסוד היא שרב קוק היה מקובל. נו, כשאמר הוד, למה הכוונה? יש ספירות. הגדולה, הגבורה, התפארת, ההוד והנצח. זאת אומרת, העובדה שהוא אמר הודו, אז אמר הודה זה הוד, זה יסוד. אבל כל האומנות המיוחדת שלו היה שהוא את היסודות הקבליים היה מגלם, היה, לא הייתי מסתיר, אבל מנסח בניסוחים ספרותיים. אז מסתומב בספרי קבלה או בפירושי קבלה על הסידור, אז היו משתמשים בספירת הוד. אז הוא אמר, ההוד הפנימי של קדושת שם השם, אשר סודו נגלה לישראל לעם קרובו, מאיפה אתה בכלל יודע? מפתיד בכלל את שם השם. עובדה היא, נו, מאיפה חכמי התורה על הבעייתיות הזאת? מה שמו? מה אומר עליהם? זאת אומרת, משה רבנו שאל מה שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אז מאיפה אתה בכלל יודע את שם השם? אז הוא אומר, הסוד הזה נגלה לישראל עם קרובו מצד קדושה האצילית. שוב. קדושה אצילית. במקום אחד הנזיר מתבטא, דברי הרב אנוכים לקריאה וקשים להבנה. הגדר מצוינת. אנוכים לקריאה, נוח. זה נקרא מאליו, מילים יפות. אין פה שום מילה קשה. אבל אתה יודע כל מילה מה השורש שלה. אנוכים לקריאה, אבל קשים להבנה. כי כשהוא אמר, נשמה אצילית, הוא בוודאי התכוון, אני לא יודע קבלה, אז אני לא יודע לפרש את זה, אבל זה משהו של האצלה, משהו שעובר ממדרגה למדרגה. מורשת אבות העולם. ושמי השם לא נודעתי להם. והירה אל אברהם, יצחק וליעקב, זאת אומרת, זרע בחירה, זאת אומרת, האבות שהם היו נבחרים על ידי הקדוש ברוך הוא, לא תמיד הוא גילה להם. כך הוא אמר להם, למשה רבינו יגלה את זה, שורשו פתוח. זה כמובן מליצה שיסודה באיוב. באיוב כתוב על צמח ששורשו פתוח עלי מים. שורשים בדרך כלל הם נסתרים, אבל אם יש לשורשים מוצא למעיין מים, או לאיזה ברז מטפטף, אז זה גורם לפריחה, או ובכן שורשו של השם הזה, של הגילוי הזה, פתוח בהכרת הקודש הפנימי, באיזה מקום שהוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא גילה את זה לעבוד, אז זה שורשים שהם היו נסתרים. העצורה בשם השם, זה נעצר, זה נמצא באוצר, המתעלה מכל גילוי של מפעל ומעשה ועלילה. איך הוא יתייחס לסוף הפסוק? רוצה לומר מה? כשאתה רואה מעשה היסטורי, כשאתה רואה איזו עלילה שמתרחשת, הנה הקדוש ברוך הוא מציץ, הנה אתה מגלה את העקבות שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גלוי, רק מתוך המעשים אתה יכול לגלות את הדברים כיוון אלה. מה קרה ביום שני באייר תשכ"ז בשעה 11 בבוקר? אני אספר לך מה שקרה. האדון לוי אשכול ישב באולפן, ואני שמעתי אותו כי הוא דיבר לייב. זאת אומרת, דרך כלל כל הדיבורים החשובים, קודם מקליטים אותם, אז אם אתה טועה, אתה יכול לחזור. אבל אז לא היה זמן, כי באו להגיד לו, זאת אומרת, זה היה 11 בבוקר, אז הוא כבר ידע שבשמונה בבוקר המטוסים הרסו 400, אני יוצא מתוך הנחה שאתם מכירים את תולדות מלחמת ששת הימים, הרסו את 400 המטוסים של המצרים. כאן לא ידעו מה שנקרא ערפל קרב, ונאסר טלפן לחוסן, חוסן הבדלאי, האמר של ירדן, ואמר, תשמע, המטוסים עולים על תל אביב. שקר מזרחי קלאסי. אז אם אתה מצטרף עכשיו, אתה מרוויח. אם לא, אנחנו ננצח. אז חוסן נכנס ללחץ. ואמר, ואז הוא התחיל לפתוח ביריות, במוצב ארבון הנציב, עליית רמת רחל. יעני, הוא רוצה להיות גם משותף בחגיגה, כי נאסר אמר לו, הוא כמובן לא יכול היה לעלות בדעתו שהשב"כ הישראלי עלה על הקוד של הטלפון ושמע את זה. אז הם אמרו, המשוגע הזה, הוא חושב שנאסר עומד לנצח, הוא רוצה להצטרף. אז התפתח לנו עוד חזית אחת. אז לוי אשכול אמר ב-11 בבוקר, אחרי שכבר המטוסים קורקעו, אמר, אני מבקש ממך, אנחנו לא רוצים להתחיל להתחשב בשקט. למה לך להתחיל? שמעתי באוזניי. גם הוא גמגם קצת, הוא היה מבולבל, אבל זה לא חשוב. ומה? אני זוכר שהנזיר שבוע אחרי זה אמר לי ככה, כשהתחילה המלחמה עם מצרים, כל העזר, כל אלה שהיו מגויסים, היו מרוכזים בפרדסים של אשקלון, כי ההנחה הייתה שמוכרחים לפרוץ את לסיני. אמר לי הנזיר, לא הבנתי, מה יש לנו עם סיני? מה צריכים להילחם? איך שהתחילה, חוסן אמר, עכשיו אני מבין. זה, ומה שקרה הוא שבאותו לילה, חנן פורת, כל החברה האלה, עלו לירושלים, גייסו את כל הצנחנים להילחם במצרים. אבל כיוון שזה הלך כל כך מהר וגרסו את כל המטוסים, וחוסן התחיל מחדש פה, אז הביאו את כל החטיבה לירושלים. איפה לאן הביאו אותם? לרחובות של בית הכרם. אני גרתי בבית בגן, אני יודע. למה? לא היה לאן לאחסן אותם, זה לא היה מתוכנן. לא היה מתוכנן, בכלל לא היה מתוכנן. אמר לי הנזיר, עכשיו הבנתי, זה הכל בשביל ירושלים. להבין איך העלילה הזאת, זה התחיל משם. ככה אני ניסיתי להדביר לעצמי, בגמרא כתוב שכמה דברים באים בהסך הדעת, ואחד הדברים שבאים בהסך הדעת זה משיח. ותשאלו אותי שאלה מן היובי. הרי צריך כל יום להגיד, אבל מי שתממה, חכה לו, אז איך יכול להיות להסך הדעת? אבל אסור שיהיה הסך הדעת מהמשיחיות. אז איך משיח יכול לבוא בהסך הדעת? אתה אומר, צריכים לעשות הבנה בשביל הסך הדעת. מסתום מכך צריך להסביר. על משיח אתה חושב, רק על הדרכים שהוא בא, זה כזה חטאת. אתה בכלל לא יודע מה היה הדרכים. אתה חשבת שזה פתאום התברר לך שכל האנשים הללו שגויסו להילחם במצרים, העבירו אותם לירושלים לעבוד את זה. אז הם בכלל לא ידעו. לפנות ערב, באותו יום שני, הזעיקו את מוטה גור, שהיה מפקד של הצנחנים. לא התכוננו. אז לפנות ערב, לאן הוא הלך? הוא עלה לבניין של ההסתדרות ברחוב שטראוס, פינת, מה שבלבליניוס שם, זה בניין שלפני המורד של רחוב שטראוס יש בית ההסתדרות. זה היה המקום שעלו לשם כדי לצפות על גבעת התחמושת, שהוא יראה את שדה המערכה. הוא לא ידע, הוא לא קרא את המפה, הוא לא ידע שיש בכלל גבעת התחמושת. פתאום הוא מרחים להתקיף משם. אני מתכוון לומר, מי שקצת עובר על העלילות של המלחמה, הוא רואה איזה עלילה, איזה אחד משום, חוץ להשתגע, הוא ירה פה, הוא שיקרה אותו, ובכל זה יתראה. הנזיר גם הרגיש בקושי הזה. אז הוא אמר לי, עכשיו אני הבנתי. זאת אומרת, הוא לא ידע. אז הוא אומר, כשאתה מדבר, כשהעלילה מתחילה להתרקם, אז אתה מתחיל לנסות להבין, אבל כל עוד שזה, הגלום אתה לא יכול, אתה לא יודע לקרוא את כתב החידה, כי הכל נקרא בכתב חידה. אז שם השם מתעלה מכל גילוי של מפעל ומעשה ועלילה, שאין הגבלתם, הרי המפעלים והעשיות הם בדרך כלל מעשה. המעשה הוא מצומצם, הוא מוגבל. אז אתה לא יכול להקיף את כל גודל הפאר, העוד והתפארת, השופע מתוך עצמות קדושת שם השם. זאת אומרת, שם השם כולל את הכל. אז אתה לא יכול להבין איך דברים שמצומצמים. לצורך ההסברה, סיפרתי לכם שיש בעניין של ההסתדרות ושיש טלפון שנאס"א מטלפן לזה, ויש כל מיני דברים שהם קצובים בעולם המעשה. ואתה לא יודע איך המעשים הללו כוללים את הכל. כשאתה מצרף את כולם, אתה מבין שכולם נמצאים בתור דבר.
מה שהרב נותן זה שלישראל יש כמו חיישן פנימי כזה שהוא יכול לחוש, אפילו אם לא מגנים את זה, שיכול לחוש דרך האור הפנימי הזה.
שזה כלוי בשם השם. זאת אומרת, זה נוסחה. כשאתה מפרק אותה ואתה מציב גם מספרים מה אתה רואה, פתאום אתה רואה, זה אמר לזה וזה אמר לזה וזה אמר לזה וכל זה. אנחנו לא תמיד יודעים את כל המרכיבים של כל מיני סיפורים, אבל כשאתה מבין את כל... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפוליטיקה לאדון טראמפ, אבל הוא גם כן בתמונה הזאת, כשכתוב במשלי, לב מלכים ושרים ביד השם. אז אתה לא יודע מה היה עם קלינטון, אז אתה אומר, זה מעשה מתבשל, ואתה לא יודע מה יכול להתבשל. במקום נוסף אמרו, ראית את אחוריי ובניי לא יראו. אז אחד ההסברים, אחרי מעשה, אתה יכול להבין. ובניי, לפני המעשה אתה לא יכול להבין, כי אתה לא... אתה בונה פאזל. כשאתה לא יודע מהי התמונה הסופית, אתה לא יודע למה הפאזל הזה מבין. אז הוא אומר, הודיעו בעמים עלילותיו, בסוף אני יודע את כל העלילות, כן? אבל בהתחלה הודו לשם, הודעה. אתה מודה שאתה לא יכול להבין את זה, וקראו בשמו, אמנם לעמים אשר סבולה זו רחוקה מהם, כי מה קשה לו? למה לא לישראל עלילותיו? אז שוב, כשאתה קורא את הפסוק הזה, אתה לא מדגדג. אתה אתה מסביר לעצמך שעוד יהיו בעמים עלילותיו. הכוונה היא לפרסם ברבים, לפרסם בעולם כולו. כלומר, העמים זה לא עם ישראל. ישראל עצמם לא צריכים את העלילות. הם יודעים שזה הולך לקראת משהו. אבל הגויים צריכים להבין את זה. אמנם לעמים אשר סגולה זו רחוקה מהם, רק ההיגיון הגבולי וההודעה המעשית שעלילות הן מורות עליהם, כן, כשהיגיון בגבול הוא קצור, ואתה רואה שבאופן מעשי הראו לך את זה, אז העלילות הן מורות עליהם, יכולים הם ליתן להם, לאומות העולם, איזה מושג מהאור האלוהי העליון, להנחותם גם הם באורח מישור כפי ערכם. אז אם אנחנו נקום מהשיעור הזה, ואנחנו נעשה רגע אחד, היה מלחמת ששת הימים, ואתה יודע את כל הסיפור, ופתאום אתה מתחיל לדעת מה היה מונח מתחת לבם, אז אתה אומר, לפי הזה, כאן אני יודע. אבל מי אומר שמה שיקרה מחר, מה שיקרה בעוד שבוע, גם בעלילות הפנימיות של האדם, כל מיני דברים שאתה לא יודע מה יקרה בכיגון זה. הייתי ברבי יונתן אייבשיץ, שלח בבוקר לתפילה. פגש אותו האגמון שהיה מיודד איתו. שאל אותו, כבוד הרב, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני לא יודע. אתה לא יודע, אתה מתחצף לי. הולך לבית סוהר. בערב, הוא בא ואומר לו, אנחנו חברים, למה עבדת עליי בעיניים? אז הוא אומר, תראה, אני התכוננתי ללכת לבית כנסת, בסוף מצאתי את עצמי בבית סוהר. אז אתה רואה שאני לא יודע לאן אני הולך. זה דוגמה שראית את אחוריי. לאחר מסע אני יודע, לפני מה, הוא התכוון לומר, מסתום המכין מצדי גבר, הקדוש ברוך הוא מכוון אותי. מה אני אגיד לך, אני הולך בית כנסת, יפלל, אני יודע מה יהיה בעוד שני צעדים. אז אני לא יודע מה הולך, אני רק אחר מעשה יכול. ועוד יהיו בעמים עלילותיו. להנחותם באורך משר כפי רגב. אז אני רק יודע לאחר מעשה. אבל דווקא אם המקור העליון יהיו שופע אורו בישראל פנימה, אם קריאת שם השם העליונה תהיה היסוד העיקרי שהוא בסיס האור, וכמו שאמרתי, אלה יסודות קבליים, ונכון ההודעה, התודה וההתוודות, אתם רואים מה הוא עשה, איך הוא גזר את כל השמות ההולכים בתוך הודו, גם הודעה וגם תודה וגם התוודות, על האמת האלוהית העליונה המתעלה מכל מידה רוחנית אנושית וציון מוגבל. לתוכניות של הקדוש ברוך הוא אין הגבלה. כשהתוכניות הללו מתיישמות אחר כך בתוך חיי המעשה, אני יכול להבין אותה. אז יהיה אפשר שגם ההודעה של העלילות הנמשכת לגבול העמים, זאת אומרת, הוא כאילו אמר, אומות העולם אין להם את התכונות הללו, אין להם את הירושה של שמות השם וכו' וכו'. אז זה מביא אותם לידי זה שהם רואים את הסיפור לאחר המעשה, תהיה נעימה בנעימת קודש ומרוחקת משיגים אחורים שיוכלו דעות זרות ונשחטות לצאת מהם. על כן זהו הסדר המקורי המביא לברכת כל האדם ממקור ישראל. אתה מתחיל להודו, אתה מתחיל פסוקי דזמרה. מה קורה בסוף הפסוק? המטרה של כל זה שעמים, שגם גויים ידעו עלילותם. אז אתה מתחיל בהודו, אתה מתחיל בהודעה, אתה מתחיל בבידוי, אתה מתחיל בהצהרת כוונות. ואם אתה עושה את זה בשמחה, אם אתה עושה את זה בהבנה, בסוף גם אומות העולם יכירו בפרסום של שם השם שבעולם. אני חוזר, על כן זהו הסדר המקורי המביא לברכת כל האדם ממקור ישראל, דיינו, מהמקור היהודי, ממקור הנבואה. הודו לשם אתם, עם קודשו, ממעל לכל נפעל וגילוי עלילה. כשאתה מתחיל, אתה לא אני יודע משהו בתוכניות של הקדוש ברוך, אני לא מבין שום דבר, אני רק מאמין שיש לו. אם אני עושה את זה, רק קראו בשמו. הודו לשם, ואיך תהיה ההודעה על ידי קריאת השם, מה שנניח, מה שעשה אברהם, הקדוש ברוך הוא פה בתמונה, אני רק לא יודע איך הוא בתמונה. אז באו אל המפעל המתפשט, או בואו אל המפעל המתפשט, מעל לגבול הפנימי בישראל, ויודעים מה ממנילותיו. החיזוק, רעיון קוקיסטי קלאסי. זאת אומרת, זה מתחיל בבית. זה מתחיל בזה שאתה צריך להיות חזק באמונה, חזק בתודה, ואתה יודע את אי ההגבלות של הקדוש ברוך הוא, ואז אתה אומר, בסופו של דבר זה ייתן את ביטויו בעלילות של העמים, זה ייתן את ביטויו בעלילות של... יש כאלה שאוהבים לקרוא ספרי ריגול, כל מיני מייזלח כאלה חמודים מאוד. היופי בריגול, שפעולה אחת שאתה עושה פה, מוצאת את ביטויה במקום שבכלל לא חשבת עליו. כי זה אומנותו של המרגל, אתה יודע את כל פעמים. זה בערך, כמו שהדבר אמור באירועים של מלחמה מקומית על אתר, כך אפשר להבין איך לקדוש ברוך הוא יש תוכניות לטווח ארוך. העמים הללו יכירו בתביעת העדות של הקדוש ברוך הוא רק בסופו של המעשה. אבל כשאתה מתפלל ואתה אומר, אני מתחיל להתפלל, על מה אני מודה לקדוש ברוך הוא? אני אומר לקדוש ברוך הוא שיש לו, שבשם שלו מקופלים כל מיני דברים מיוחדים במינם, אבל הם אחר כך מוצאים את ביטוים בכל מיני מעשים, לכן הודיעו בעמים עלילותיו. אז לפי ההצעה שהוא הציע, זה לא סתם, אם אני חוזר עכשיו, איך הרב קוק למד תנ"ך? אמרתי כבר כמה פעמים, שרב אריה לוין, סיפרתי לכם, אמר לבן שלו, הבן שלו היה אחר כך, כבר לא חי, הרב של פרדס חנה. רב חיים יעקב, עוד פעם?
חנה.
עוד פעם?
רב חיים
יעקב. חיל המילרס, היה רב בניו ג'רזי. אביו של בנג'י, שם הספר שלו חיל המלך. חיים ינקים לוין, זה על הרמב״ם. אז אמר לו אביו בגיל צעיר, היה לו חברותה. בשלמדם, אמר להם, תלכו תראו איך הרב קוק לומד תנ"ך. בצהריים יש לו סדר, הוא לומד 10 פרקים מתוך תנ"ך, בלי פרשים, הוא קורא אותם. אז הוא מספר שבהפסקת צהריים הם למדו בעץ חיים במחנה יהודה, אז הם היו רצים למרכז הישנה, ומסתכלים בחור של המנעול בחדר הקטן, הרב קוק היה קורא 10 פרקים בתנ"ך. אז רבי יעקב סיפר שהוא אמר לו, עכשיו התור שלי, עכשיו אני רוצה לראות. ובכן, והיו גמרו לקרוא, רצו בחזרה לישיבה. כשהוא קרא תנ"ך, אז הוא קרא עוד איזשהו תראו בשמו. אינני יודע אם היה לו את כל המחשבות, אולי רק כשהתפלל, אבל כשהוא בדק, הוא ראה מיד רגע, הודיעו בעמים האלה אותם, זו הדרגה הסופית. זאת אומרת, אני יכול כמובן לקרוא את הפסוק הזה כמו שהרד"ק הוא, כמו שהמצודות תרש אותו. עלה פעם בדעתי ללקוט מתוך כל הכתבים של הרב קוק, פירוש הרב קוק לתנ"ך, זה היה בסדר. הרב קוק כתב פירוש לתנ"ך, התשובה הוא לא כתב פירוש, הוא כתב פה, אבל זה פרק קופי בתהילים. אם אני הייתי לוקח את זה, אומר, אתה רוצה לראות איך הרב קוק למד תנ"ך, תראה איך הוא תפס שבסוף הפסוק מופיע עלילותיו, ולפני זה, כדי להבין את העלילות, כדי להסביר, אתה צריך לדעת מהו שמו של הקדוש ברוך הוא, לראות את התכונה המיוחדת, ואז להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג עולם ומלואו. זה מה שאמרתי. כך הוא היה מתפלל. כשהוא אמר, אני לא יודע בדיוק מה כל אחד מאיתנו חושב, שאומר עוד על השם, הוא משתם וחושב, יספיק לשעד, אני לא יודע, יהיה אוכל, יש שם לבני, אני יודע, לא יודע מה יש שם. עוד על השם כי הוא בשמו, כשהוא התחיל עכשיו, אז הוא התחיל עכשיו על מדרגות מיוחדות במינם, שהודע לעמים, מה זה בכלל עלילות, ושעלילות הן מגבילות את כוח השם, כי השם, אבל איך הכוח של הקדוש ברוך הוא יורד למסגרת של מעשה, ועצם הירידה הזאת זה כמובן ירידה, אבל איך את טביעת האצבעות שלו אתה יכול למצוא בכל מעשה היסטורי, בין אישי, בין דברים כאלה. טוב, עכשיו ללכת להתפנה לכם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.